אנחנו היום מדברים על גחזי, שאני חושב שבצדק מתחרה על דמות האיש הכי פחות סימפטי בתנ"ך. האם זה אמנון שמניפולטור, או גחזי שיש בו מהצביעות? כל אחד זה מסור לליבו, אבל הדמות שלו בהחלט מעוררת איזו רתיעה. בוא נתחיל לפי סדר. ונעמן שר הצבא מלך ארם היה איש גדול לפני אדוניו ומסוף פנים, כיוון נתן השם תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורע. יש פה אדם גדול, נשוא פנים, השם נותן את התשועה לארם בידי נעמן, גיבור חיל, אבל בסוף תמיד יש, כל אחד יש את החיסרון, בורא נפשות רבות וחסרונם, החיסרון שלו שהוא מצורע. למה הוא מקבל את הצרת? מה משמעות הצרת? חז"ל מדברים הרבה על משמעות הצרת. במדבר רבה, גסות הרוח זה נעמן שנאמר, ונעמן שר צבא מלך ארם היה איש גדול, מהו גדול? שהייתה רוחו גסה מפני שהיה גיבור חיל, ועל ידי כך נצטרה. נעמן הוא דמות של המצליחן שליבו גובע, הסכך אף, כבודו מלא עולם, והצרת בעצם באה להביא לו איזה איפוס. כן, המצורע נכנס כבר לתחומים שלו שלו. פה המדרש אומר, עוזיהו גם מקבל צרת מפני שביקש להיכנס בתחום הכהונה, והצרת זרחה במצחו, והלשון שקר זה מרים שנאמר, ודבר מרים ואהרון במשה, ומכתיב אחריו, ויפן אהרון אל מרים והנה מצורת. שלושת המקרים הללו, הן של נעמן, הן של עוזיה והן של מרים, זה אנשים שלמעשה לא מכבדים את הטריטוריה המובחנת והמוגנת של הזולת. נעמן עם גסות הרוח, עוזיה שתופס את עצמו ככהן, יש טריטוריה, אתה לא כהן, אתה לא נכנס, הוא מקריב, והוא מקטיר, סליחה, ומרים, יש לה איזה כניסה חופשי, חופשי לתוך משה.
לפי הדרשה הזאת, לפי הסיבות האלה, האם
סקרת את ההחלגה
הזאת, גם התשובה של
הצורה
זה
החלגה. כן. ולשים
לו טריטוריה משלו.
אבל תבין שעכשיו אתה לא יכול להיכנס. אתה נטול טריטוריה, עכשיו נלמד אותך שיש טריטוריה.
אתה בפחום נאמן חד.
גסות הרוח, אין לנו מידע מפורט, אתה צודק, עוזיה ומרים זה מפורט.
אפשר להבין את זה, זה חלק מהתחום שלו, גסות הרוח, זה פשוט מעבר לעני שלו.
אתה רואה מישהו, אתה יורד עליו, למה? יש אנשים כאלה, זאת סכנת ההצלחה בעצם, מה שנקרא עולה לו לראש. כלומר, הסכנה בעצם, אתה מסתכל על כולם, אתה אומר, בוא נה, הפשוטים האלה...
אתה יכול להבין את זה.
מה? נכון, זה סכנת המצליחנות, באשר היא. כלומר, ואז יש מנגנון, אפילו רואים אותו בציבוריות הישראלית, המצליחן מקבל איזה גסות, ואז יש נפילה. זה כאילו, כמו סיפורים תנ"כיים, אחד למול עינינו. כיוון אחר בחז"ל, ברוכים הבאים, זה אנחנו מדברים על נעמן, מדוע נצטרה. כיוון אחר זה כיוון לאומי, לא כיוון מוסרי. זה בכלל מעניין להסתכל בחז"ל, מתי העונש הוא עונש מוסרי, פגם מוסרי, בכבוד, ומתי הפגם הוא פגם לאומי. לפי התנחומה, בניגוד למה שנאמר ברבה, לפי התנחומה הפגם הוא פגם בעקבות שביעת שפחה אחת נערה קטנה מארץ ישראל. מה זה מזכיר לנו מהמקראות? ויש ממנו, נכון, מלך ארד שווה שבי, שפחה אחת. על זה נעמן חוטף, על שביעת אותה נערה קטנה שבסופו של דבר היא זו שמצילה אותו.
התרופה מגיעה ממנו,
מהשבויה. היא המכה והיא התרופה. והרם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נעמן. מה זה לשבות נערה קטנה? זה מיקוח, סתם עוזרת בית. יש פה סיפור, לא ברור כל כך מה תכלית השבי הזה.
לפני אשת נעמן.
לפני אשת נעמן.
היא מתאהבת במיתולוגיה היוונית יש שם סטטוס, בקרב על טרויה יש המצביעים בוחרים עצמם נערות. לפני הקרב, יש שם נערות, זה רק אתם מסתובבים, הוא זכה בנערה, זה סוג של
גביה. זה סוג של שפחה כזאת.
זה אפילו כלום, סתם
גביה.
כן, כאילו יש לך גביה לעבוד, זה לא שימושי.
ותאמר אל גבירתה, אחלי אדוני לפני הנביא אשר בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. מה אומרת השפחה? איך אתם מבינים?
מה אומרת עכשיו? זה לא אתם רוצים התחוגים של ממון. מה
אומרת
דבר
כזה? אה, איך אתם מבינים? יש נביא בשומרון שהוא יכול לפתור את הבעיה. ויבוא ויגד למור לאדוניו למור כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל. כנראה הגבירה אומרת לעוזר, העוזר אומר לנאמן. ויאמר מלך ארם לך בו ושלחה ספר אל מלך ישראל, וילך ויקח בידו 10 כיכרי כסף וששת אלפים זהב ו10 חליפות בגדים. ויבא הספר אל מלך ישראל למור, ואתה חבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נאמן עבדי ואספתו מצרעתו. ויהי כקרוא מלך ישראל את הספר, ויקרא בגדיו, ויאמר האלוהים, אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לסוף איש מצרעתו, כי יחדהונה ראו כי מתענה הוא לי. כלומר, בניגוד למה שהיינו חושבים אנחנו, ש... יש פה משהו תמים, ואכן נאמן התכוון בתמימות. מה... או כיצד תופס את זה מלך ישראל, נכון? מה? יש לי כוחות אני? מה אתה נופל עליי? אתה מנסה להתחיל איתי.
המלך הוא אדם מסכים, זה שזה
שהוא מסכים.
מלך ישראל
מסכם המלך,
אתה יודע שאין דברים כאלה.
אז מה אתה רוצה? אלא מה? אתה רוצה לפתוח אותי במלחמה. נכון? זה... לעולם יש איזו עילה שבה ככה זה אמור להתחיל, והנה העילה. הרגע, כן, ולקחו, כלומר, אתה מנסה ככה לגנוב מפה, לגנוב לשם, למשוך מפה, למשוך לשם. עכשיו יש דברים יפים שכותב רבי יוסף אבן כספי, הוא דמות מאוד מעניינת, כדאי לכם ככה לטור אחריה. היה בספרד, בצרפת, במאה ה-14, פילוסוף עם מגמות עלייה לארץ, מגמות ריבוניות, לאומיות. אז הוא כותב, ויקרא בגדיו, אוי נא לנו היהודים האומללים, ואיך נעשה מלוכה? כן, נורא יפה בעיניי. ברור, בתמימות, שולח לך, בוא תעזור לי, אני מצורע. אתה כבר נכנס לסטרס, מה קרה, תהיה מלך. אתה תעשה מלך, אתה תעשה מלך.
אתה לא יודע, זה תלוי בך.
כאילו, יהודים לא יודעים למלוך, מה יש גם? ויהי כשמוע אלישע איש האלוהים כי קרא מלך ישראל את בגדיו, וישלח אל המלך לאמור, למה קראת בגדיך? יבונה אליי וידע כי יש נביא בישראל. כלומר, התיווך של המלך מתברר כמיותר ומפריע. מי המלך? מי בעצם לא רק נביא, אלא כוחו שלו אמור לתפקד ככוח לאומי. ומוזכר בשמו, מי זה? אלישע. אבל אלישע בעצם הוא זה שיכול לפתור את הפלונטר הדיפלומטי שבחוסר הבנתו מלך ישראל הוליך אותנו לשם. יבוא אליי ולא אליך. יבוא נאמן בסוסיו ורכבו ויעמוד פתח הבית לאלישע. פה אפשר לדרוש לגנאי. למה הוא לא נכנס? למה הוא לא נכנס פנימה? אז יש כאלה שאמרו בילד שום צורה, יש כאלה שדרשו לגנאי ואמרו הוא לא נכנס, אתה צריך להיכנס אליו, יש לו חשיבס. וישלח אליו אלישע מלך למור, הלוך ורחץ 7 פעמים בירדן וישוב בשרך לך אותר. הוא מגיע, הוא לא מדבר בכלל, נכון? הסיפור הדיפלומטי חורג בכלל מהצורך שלו לדבר. יש פה אישו, יש עיתונים, מלך ישראל מכנס את הקבינט, שר ביטחון חדש אמור לתת מענה לכל המצוקות, הרי אשר אמרנו בצילון יחיה בגויים משיח. ובסוף מה? אלישע גונב את ההצגה. אלישע הוא זה שאומר יאללה בוא נפתור את המצוקה, לך לירדן 7 פעמים הכל יעבור. איך זה נשמע? נתיבות ודרומה. מה ירדן? מה המצורה? מה נראה לך? תמרח קצת שמן, תעשה פה חוט אדום, מה אתה רוצה? נכון? תפילה, תפילה, הוא כאילו מצפה באמת, האקט הזה נשמע לא מגיה ולא רוח, סליחה, לא רוח אלא מגיה, זה הוא לא צריך, זה יש לו מספיק, זה זה אחי של אלוהים שמתפלל ויקצוף והלך ואמר הנה אמרתי אליי יצא, יצור ועמד וקרא בשם השם, הוא לא יוצא, יש לו איזה תרופה, לך לכנרת, כן, יהודי רציני, נכון, לך לכנרת, נשמע כזה קח שמן, מה זה, זה אדם רציני נאמן, הלא טוב אמנה ופרפר נערות דמשק מכל ממי ישראל, הלא רחץ מהם את ירדי ואיפן וילך בחימה. כאילו מה, תנית לי, אלא מה, איך הוא מבין את זה, לא כמגיה, אלא בעצם אלישע נותן לו תרופה, אתה בחור לא היגייני, למה זה הגיע לך? אגב זה קורה באמת מכילה מכם, אצל ילדים שלא מתקלחים קבוע, אתה רואה מתחילות בעיות של פטרת, ילד אתה נותן קורס, מצא את עצמי בפוזיציה הזאת לא מכבר, אתה מסביר לו איך נגב בין האצבעות, קורא האוזן, נגמר הפטרת. מה אלישע בעצם אומר לו, לפחות בהבנה של נאמן? הוא אומר, אחי, אתה לא היגייני.
שבע פעמים זה נשמע שזה
יותר וגם מלא גסות, הלא טוב המנה הוא פרפר נערות המשק מכל ממי ישראל, באת לנביא תקבל כאילו את הכללים, אתה לא יכול לבוא למישהו להגיד לו לא, אני אקבע, אתה תקבע אז אל תבוא, נכון? הוא מנסה קטן כזה, שלולית כזאת, נהרות דמשק, הרי מה הוא אומר לו? לך לירדן, הירדן זה לא נהר, אבל המנה ופרפר, ויקשו עבדה וידברו לה ואמרו אבידי, אוקיי בוא נבין שנייה, נסיים את הפסוק, אבי דבר גדול הנביא דיבר אליך, לא תעשה ואף כי אמר אליך רחץ ותר, לכאורה מי? האנשים של מי? עבדי נאמן, דיברו הרבה, הם הגיעו מהרם, סיפרו להם מעשיות, הבן אדם מחיה מתים, בוא נעשה, זה לא לא הכל בא בדרג ד' מחיה מתים, אתה יודע, הוא סך הכל מתמחה ברפואות, לחיות מתים אתה מגיע לליגה המובילה, מה אכפת לך? דבר גדול הנביא דיבר אליך, מדגישים לו הנביא, הלא תעשה ואף כי אמר אליך, רחץ ותר, כאילו בוא ניתן את הריזיקה הזאת, זה יעבוד לנו, וירד ויתבול בירדן שבע פעמים כדבר איש האלוהים, וישוב בשרו כבשר נער קטן ויתה, בדיוק כמו שהוא אמר לו,
לא הטבילה אלא כדבר איש האלוהים,
כדבר איש האלוהים,
לא משהו מקבל את זה שזה נביא, זה מה שפותר למאה, לא הנהר באמת, שוב, אתם מבינים
כלומר, אלא הביטול. מה הכוח? הכוח זה הביטול, הביטול הנביא. כדבר איש האלוהים, כבשר נער קטון ויתהר. וישוב אל איש האלוהים, נכון, יש לנו את אחרי וישוב בשרו, יש לנו את וישוב איש האלוהים. הוא בכל מחנהו, זה מחנה גדול. ויבוא ויעמוד לפניו. עכשיו הוא נכנס לפני אלישע. עכשיו הוא לא חולה. או עכשיו הוא מבין שהוא יכול להיכנס, הוא לא צריך לעשות את כל המשחקים, לא, אני לא נכנס, אני חשוק, הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, ואתה קח נא ברכה מאת עבדך. הרצון הזה לתת, מאיפה נובע הרצון הזה?
לא להישאר חייב.
כי מה? למה אנחנו לא רוצים להישאר חייב?
זה בנאומי פה. אתה אומר נכון.
מבחינת הממלכות אנחנו נפסיד, אבל מה עוד? מה... יש ספר שכתב מוס, יצא ברסטים על המתנה. זה לא מעניין מאוד. על הקושי בקבלה. למה כל כך קשה לנו לקבל? כי מה? איך? נכון, אבל עוד קצת. מה הפחד שלי? שמה? אני מניח שיש מרחב שגם המתנה מתפקדת בתוכו, כלומר יש מרחב של אינטרסים, כולנו נמצאים בתוכו. למה אדם מגיע לעבודה? הכל יודעים, צריך כסף, בסדר? פתאום יש מישהו שפורץ את המעגל הרגיל של התן וכך הרגיל. זה הדבר שהכי מאיים על המערכת הרגילה. אספר לכם סיפור. יום אחד עצרתי טרמפ, אני קורא לזה טרמפים של שלום בית, אני בטרמפים, אשתי באוטו, ועלתרתי מישהי מהשכונה, כן, זה טרמפ ממלחלה. תשמע, בתמורה לזה שהעליתי אותך טרמפ, אתה מוצא לבן שלי, הנה לי אל מתוק, תגיד שלום, יש לו עוד מעט בפרשת עקב, יש לו בר מצווה, אתה תלמד אותו לבר מצווה, הולך? אוקיי, תמורה לטרמפ, אתה עכשיו מסתנג'ר כל שבוע, חצי שנה, אם זה נראה לך הוגן, הכל בסדר. אנחנו אומרים, אני יכול להיות שאני רוצה, אבל היא כבר סגרה את העסק על הטרמפ הזה. בסדר, זה נסיעה של 6 דקות. אני אומר, ואז אמרתי, השם יתברך, בוא נבדוק את הנוסח. איזה נוסח? מקפידים אצלנו על ירושלמי. אמרתי, טוב, יש לי שכן, עושה, זה מעולה. אני מדבר עם השכן, מוכן? תנאי אחד, הוא אומר לי בהתנדבות. הוא צדיק, בהתנדבות. כאשר לגברת, אני אומר, מוכן בהתנדבות. היום התחילה לצעוק. מה אתן דבר כזה בהתנדבות? אני מכירה את כל אלה שמתחילים בהתנדבות, אחר כך הוא מביא לי עורך דין, אין היום דבר כזה, אני לא נולדתי אתמול, מספיק אנשים עשו לי בהתנדבות, אחר כך התביעות, או בכסף מלא, $100 לשיעור, או כלום. אני אומר לו, הוא בחור תמים, הוא בא להתנדב. אלה הכי מסוכנים. אני לא מוכנה להתנתק עכשיו, אני לא מוכנה בכלל קשר איתו. טוב, אחרי חודש היא לא מצאה אף אחד, התקשרת אליי. זאת אומרת, מה יעל? יעל עכשיו כבר מתקרב, עברנו את העצמאות, עוד רגע יש זה, יש לנו מלון, לקחנו כבר 30 חדר, יפדיחה, אתה יודע, אצלנו, לא ידע, נוסח ירושלמי. אני אומר לה, מצאתי לך את השכן. אלה הכי מסוכנים. בעלי אמר שהוא לא מוכן להישאר, הוא לא יגיע לאירוע, לקריאה הוא לא יגיע אם הוא לא ייקח כסף. למה הפחד? פחד, פחד, אימה, אימה. כי מישהו בסוף ימשוך את החבל. הוא לא רוצה $100 גדול עליו, נביא לו בשקלים. הוא לא מבין מה זה שקלים, ניתן לו, נביא לו תמורה. אין בלי תמורה. והרגשתי זה נורא חזק, הם ערב שבועות סגרו בלי תשלום, אבל אם היא תרצה להביא מתנה בסוף, היא תוכל לשאול אותו. הוא באמת צדיק, זה בעיה, הוא באמת צדיק. עכשיו, למה היא לא הסכימה? ובעלה אמר הוא לא מגיע לאירוע, אמא הוא. והוא נתן לה נאום, אני מכיר את כל הדתיים האלה, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך, הם נראים לך תמימים, הם עושים לך פרצוף תמים, אחר כך הוא בא עם עורך דין. מה זה? למה? אני כל הזמן התקשר אליה, התקשר אליה, התקשר אליה, ככל שהוא יותר בא לקראתה, היא יותר מתחממת. תירוף. לא, הכל מהטרמפ הזה. אני יודע ירושלמי? לא, אני לא רוצה עסקים כאלה. אני גחזי, אני גחזי. אתה אומר לי, בסדר, שכה. אתה אומר, אם כבר. למה היא כל כך נרתעת? איך אתם מבינים את זה? ממש רתיעה, פחד. אבל ברור לי שהוא גם לפי כללים מסוימים.
אני לא בטוח שזה רק הפחד.
אז מה?
קודם כל זה... שקף להם תמונה שכנראה שהם לא מכירים, זאת אומרת שבאיזשהו מקום אחר, שום דבר, אנחנו כאילו אינטרסים, זה משהו שקצת מערער את המקום.
כאילו, הבחור הזה בא,
יש מישהו שלא, כן, איפה אני לא לוקחת, איפה אני לא לוקחת כסף, איפה אני עושה משהו, לא
לוקחת. זאת אומרת, הפריצה של הכללים הרגילים, אני מלא חשד כלפיה, כי אני לא יודע לתפקד בתוכה. אני לא יודע מה לעשות. אני יודע שכל אקט, והשמיני אותו זה אינטרס. אני לא יודע להתמודד עם אקט נטול אינטרס. ממילא, זה כמו שאתה אומר, שר, זה מציף לי את המקום שלי, את האינטרס שקשור בכל אקט. יש אימה ב... במערכת כללים האחרת הזאת שהוא פועל בתוכה, והיא לא הסכימה להתחיל בלי שהוא יאשר לה שבסוף הם ידברו על זה עוד פעם בלי כסף, מתנה. לא הסכימה. עכשיו גם הוא הבין שאם הוא לא אומר לא, הילד הזה יגיע לבר מצווה בלי ידעת עוד מהו השם שיש לו הורים עם אגו שלא מכירים, לא רגילים וכגונדה. אבל המתנה בעצם מאיימת על המערכת הרגילה, ולכן נאמן רוצה לסגור. הוא ייפה את שרתו, אני לא רוצה להשאיר פה דבר פתוח. הפתוח הזה, הוא מסכן את הברור מאליו שלי.
למה אנחנו לא רוצים להגיד
כי
הוא פשוט רוצה להחריר?
פשוט
אותו, כי... לעשות טובה לטובה, כי
אליהו
לא רוצה לקבל?
אה, אה. אלישע... מפה זה מתחיל, אלישע בעצם מציף לו מקום שחי השם אשר עמדתי לפניו עם מקח ויפטר בו לקחת וימהם. כלומר, יש פה תחושה ש... אלישע עובד מול הקדוש ברוך הוא, אלישע הוא הנביא, והוא לא יודע איך לתפקד בתוך זה.
זה פשוט לאברהם
ולסדום? זה מעניין.
מלך סדום רואה את אברהם מציל את החיים שלו, גם כן קורא לפברהם, וגם כן... ומלך דום רוצה להכניס את אברהם לתוך הערביות שקולים. כאילו, באת להציל אותי כדי לקבל פה כסף. אברהם אומר, לא, אני לא חלק ממך שלך, אני לא חלק מהשפה שלך.
אני ראיתי את זה, זה קצת מזכיר את מה שעשו רבני צוהר שהתחילו לחתן בלי כסף. עכשיו אני אנסה לתקוף את זה מהצד החילוני. יש לי חבר, הרי מה הרבנים מואשמים? שכולם יש להם אופנוע וכל ערב הם עושים שמונה חופות כמו אותו רב ידוע. פתאום מישהו אומר, רגע, אני שובר את הכללים, אני יוצא מהבית 4-5 שעות, לא לוקח כסף. משהו במובן מאליו של יחסי דתיים וחילונים נשמט, נכון? אתם הרבנים מושחתים שמונה חופות בערב ולוקחים בדולרים $1,000? לא. עכשיו יש לי חבר, הוא עובד בארגון חילוני, הם עושים חופות, חי מזה. איזה טקס שאתה רוצה? אתה רוצה טקס שמני? יש לך טקס שמני.
שמני עולה אחרת
ממשתם חילוני? לא, מזמן דיברתי, אמרת, תברר לי איך זה עובד ביפן. ביקשו עכשיו טקס יפני.
שיקח ביין.
2,500 שקל אתה מקבל. עכשיו יש זוגות, חד מינים, דו מינים, תלת, מה שאתה רוצה. רק תשלם. מזה הוא חי, ככה הוא מפרנס, התחייב לאשתו בכתובה. אולי השמנית? ככה הוא מפרנס. יום אחד הוא פתח את פיו כנגד המערכת, אמרתי לו, תראה מה זה. החברים שלי מחתנים. שקל הוא לא רואה שם בעמק. שקל. אתה חי לא רע, 2,500 לפני מע"מ. מה זה? איפה פעם שאל לכם מה להגיד שהדתיים מושחתים? אבל תשמע, אנחנו אבל עושים את זה בלבן, לא בשחור. פרנסה. זאת אומרת, בזה שהרבני צוהר אמרו, אוקיי, לא לוקחים כסף, הם שברו משהו במערכת שכולם תפקדו בתוכה. פתאום אתה אומר, אוקיי.
הם לא לוקחים בשחור.
לא לוקחים בשחור, לא לוקחים... אבל גם בלבן. לא לוקחים בלבן, רגע, אז מה? זה לא הוגן. למה הרב הזה אמור עכשיו 5 שעות, יש לו 8 ילדים, למה הוא אמור לעשות בהתנדבות? הוא לא אמור, אבל כל עוד הוא משחק בתוך הכללים, המערכת הייתה כל כך רעילה שלא היה אפשר לתפקד בה. אומרים, איקס רבנים, אנחנו מוכנים בחינם. לא, אני רוצה לתרום לישיבה שלך, כבוד, לא תורם. מה, תחתן, לא. באותו רגע שברתי את המערכת הרגילה. זהו. אני לעולם מצליח לשבור באמת רק עם הוולונטריות הזאת. הוכחתי משהו. שכל עונדי אלמה לא היה יכול להוכיח אותו. זה מה שאלישע אומר.
זה גם המקור להתנגדות. אני רוצה בסוף, אני נותן את הכתובת הזאת. אתה רוצה כאילו להתרסק על הדתיים, אל תיקח לי את ה...
אוקיי, לקחתי לך, אני לא בא לי שתתרסק עליי. לא, במשחק הזה אני לא שותף. נכון? עכשיו, מבחינה הזאת, זה יצר מעגלים בכל העולם הרבני של מערכת אחרת. ואז הרבנות בא ואומרת, רגע, הרבני, כאילו, רב צריך לחיות. צודקת. עכשיו, אחרי 20 שנה, אתה יכול לדבר על זה. בוא נדבר. אולי צריך למסד את זה. אולי זה הכנסה. כמו שאינסטלטור בא אליך הביתה, ואתה... בוא נו, יש יועצי... מס הכנסה יכול להיות לו על הזנב אם הוא לא משלם כמו שצריך. בוא נמסד את זה. אבל היית צריך 20 שנה של אלפי חופות בלי כלום. ומה אלישע אומר פה? אני חייב לנקות את האוויר הרעיל ב... מלך ישראל הרי תפש שהכל אינטרסים, אני משדר משהו אחר. אומר לו נאמן, ולא יותן על עבדך, מסע צמד פרדים אדמה, כי לא יעשה עוד עבדך, עולה וזבח לאלוהים אחרים, כי אם לא השם, מה הוא מבקש? אני רוצה מסע מארץ ישראל של אדמה, ולעשות. לך אני לא יכול לתת, אז למי אני אתן משהו? להשם, לאלוהי ישראל. כן, אומר פה הספרי, וכן את מוצא שהם עושים רצונו של מקום מאמר נאמן, ולא יותנה לעבדך מסע צמד פרדים אדמה, והרי דברים קל וחומר. מה אם הפרה הוא מתיירא ליטול מארץ ישראל שלא ברשות? כיצד הוא בא ליטול נכסיו ובהמתו? אלא מה? יש פה הבנה שאלישע קובע את הכללים. אם הוא לא לוקח אדמה שלא ברשות אלישע, ודאי שהוא לא ייקח יותר שפחה, נערה קטנה, ודאי שלא ייקח בהמות, ודאי... זאת אומרת, אלישע הרוויח מאזן אחר לחלוטין, שברגע שהוא הלוקח אותו, מה מפסיד? זה כל מערכת יחסים. כלומר, אני לא אומר לכם, תהיו פריירים. להפך, יש סיפור מאוד חביב עליי, על שניים שבאו לרב חיים גרינמן, אני הייתי שם, ובאתי לבקר אותו לפני הבר מצווה, ולפניי בתור... הם היו לפניי בתור, ואבא שלי ככה אמר לי, תקשיב, תקשיב, מה שואלים את רב חיים? רב חיים, אחיין של חזון איש, כן, בעל הכלילה דברדה והחידושים וביאורים, נפטר לפני שנה. והוא היה כמו החזון איש, הוא היה מקבל בשכיבה. למה? חזון איש ככה היה מקבל. בן גוריון המפגש הידוע, זה החזון איש שוכב, ככה מספרים. החזוני שמר שחבל לו על הזמן שהוא עשה בדיקה ויותר מרוכזים, לא יודע מה, איך זה עובד בבני ברק, אבל הוא בדק שיותר מרוכזים בשכיבה. באוילם אני יודע שאתה שוכב את הנרדם, אבל...
איך זה היה עומד או פורס,
כאילו לא היה... כן, 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 היה את האלפונות, וגם רב חיים, תמיד היה מקבל, אני זוכר שהכנסתי לה, והוא בשכיבה, כאילו ככה, חצי, ככה שוכב, פה גמורה. קרה. טוב, נכנס אחד, הוא אומר, אני רוצה לפתוח ישיבה. הוא אומר לו, למה? זאת אומרת, יש לי שיטה מיוחדת בלימוד טייספס. סבחי מסתכל ואומר, והיא לא תצלוח. ברוכה והצלוחה, לא לפתוח. אחריו, בתור יש אחד, ונכנסים, זה המונים, כאילו זה המונים, זה עשרות. כל בוקר אחת תפילה, המונים. שוב, רוצה לפתוח ישיבה. אנחנו היינו מספר 3, הגענו שם באיזה 4, אז אתה עושה, אתה מגיע לפני, רושם את השם, יש דף, עד אחרי התפילה, כולם אומרים, רוצים. כמו המצר רב חיים קניאבסקי. אז אומר, רוצה. אומר לו אלישע, לך לשלום וילך מאיתו כברת ארץ, אבל אין פה ביקורת של אלישע עליו, יש ביקורת של חזל על אלישע. למה? כי עכשיו בעצם נאמן הוא בסטטוס חדש, אתם רואים את הגמרא בסנהדרין, תנא נאמן גר תושב היה, שלא קיבל עליו, תראו את רש"י איך הוא מדייק, שלא קיבל עליו שאר מצוות, אלא עבודה זרה, שנאמר כי לא יעשה עוד עבדך. כלומר, הוא גר תושב, די להיות גר תושב בזה שאתה לא עובד עבודה זרה, וממילא אלישע מקבל ביקורת מחזל על זה שהוא לא ביקר את נאמן. טוב, שלב שלישי בפרק. ויאמר גחזי,
מה התשובה הזאת של האיש את החוויה? מה הוא פותר בזה?
פותר את זה שהוא לא נשאר חייב. אתה לא לוקח, בוא נגיד, יש פה מין משולש. גחזי, אלישע, הקדוש ברוך הוא. אתה לא לוקח, אני כן צריך להודות על זה. נודה לאל שלך. אני אפיץ את זה במרחב שלי, בבית רימון. אני לוקח אפר מפה, כן, זה נורא ויזואלי.
אני משאיר את זה פה.
אתה רואה, זה נורא עדין, כאילו, על מה אני משלם, על מה אני לא משלם. בכלל, בחיים זה דבר מאוד מורכב.
אז אין לי בעיה, בבבא קמא פרק ט' משנה שילך עד למדי,
להחזיר, כן.
והתפארת ישראל אומר שהכוונה מדי למקום שאין בו כסף ואין בו צורך בכסף. למה? כי אתה לא הולך להחזיר כי הוא צריך את הכסף, כי בעל החוב צריך את הכסף שלך. אתה הולך להחזיר כי יש לך חובה דתית.
יש לך חובה.
זה לא קשור
לבכלל, הוא לא צריך אותך בכלל. יש לו קול עונדה אלמה, זה שמעתי בשם הרב ליכטנשטיין משהו יפה. הוא אמר שכל יהודי, הנה תראו איך אני מאתגר גם אתכם, כל יהודי שמסיים ישיבה, מחויב לפי דין, עקר עשה טוב, הוא אמר, לתת הוראת קבע. אז הוא אמר, ואפילו בלישיבת הר עציון שלא צריכה את הוראת קבע שלה, אתם מחויבים, מושבעים ועומדים לשלם. אתה לא חייב, יש לנו פה את מושקו שידאג לנו לכסף. יש לנו פה תורמים מכל צפון אמריקה. אתה, החובה עליך. אתה חייב לתרום. אז הרב ראם אמר על זה, שהוא אומר, אני יודע שבהר עציון לא צריכים את הכסף שלי. מסתדרים גם בלי הכסף של משפחת הכהן. אני תורם. זה זה, כאילו, קראת טוב. זה משהו חזק. זה גם שהישיבה כבר לא צריכה. עוד 100 שקל הוראת קבע מסתדרת בלי.
אבל
בקיין,
הוא נותן... הוא נותן את
התודעה
שלו למישהו שלא צריך.
שלא צריך. אז זה הנביא ואז זה השם. כאילו, ההוא שבהכרח לא צריך. ואז יש פה איזה משהו נקי בטובה הזו.
אתה חושב בראש. אני לא יודע שנתיים מלך, כאילו, אתה על זה שיש מישהו שלא
השיבו
לו.
שלא השיבו.
זה גם
ההיפוך
ממה
שהוא
התחיל, זה מכיר על הפשיטה של הבלודים. ומכירים לאנשים שלוקחים כשהם לא צריכים לקחת.
סתם.
ולוקים, וזה מסתיים בזה
שאותו
בן אדם שלוקח כשהוא לא צריך לקחת, נותן למי שלא צריך.
אגב, בספרות של אחרי השואה יש הרבה עיסוק מה זה רע, מאיפה נובע הרע, מה המנגנון, איך מתחיל הרע. יש ספר של עדי אופיר נקרא לשון לרע, ספר משמעותי, גדול. עדי אופיר, אפשר להגיד, נביא הפוסט מודרניזם בישראל, אני מבין שהוא כבר לא בארץ, והוא טוען שהרע, ההגדרה של הרע זה היות מיותר. כלומר, כל עוד הרע הוא בתוך מערכת של אינטרסים, הוא רע שניתן למענה. כלומר, יש טוב, יש רע, רע מול הטוב. הרע חורג מהטוב ורע, הופך להיות רק שלעצמו, פיור, שהוא נטול אינטרס. למה עושים את זה ככה? נכון? זה גם ילדים, אתה תמיד צריך להבדיל. הרבצת כי הוא לקח לך, הרבצת כי הרבצת. ילדים לאט לאט, אתה תופס אותו, מה הוא אומר לך? לא הרבצתי. היה מחויב המציאות, אתה צריך להסביר לו. יש לי דין חינוך, הוא אומר לך. אני צריך לחנך אותו. שחררתי את עצמי מהרוע המיותר, הרוע, וכמובן שזה המבוא שלו בלשון לרע, למה זה נאציזם. שחררתי את עצמי מהרוע המיותר, והנה יש לרע תכלית. כלומר, זה גם מחלוקת היום סביב העיסוק שלנו, השהות שלנו פה, המציאות שלנו פה בארץ. אם אני אומר אין לזה תכלית, אין סיבה להיות ביהודה ושומרון, מלא, כל הרע שנובע מזה הוא חסר תכלית, הוא מיותר, זה רע. כמו בשנות ה-30 בגרמניה, אין ערך סגן רמטכ"ל. אבל אם אני אומר זה הסיפור, אני צריך להיות פה, מלא, הרע הזה, גם אם נוצר רע מעצם השותפות שלנו פה, באותה פיסת אדמה, הוא לא מיותר, יש לו תכלית. כלומר, הכל נובע מהמניע, מהרצון, למה אני פה? אם אין סיבה, אז זה רע מיותר, זה רע עצמי. ואומר לו, והנה גחזי נכנס לסיפור שלנו, ויומר גחזי, איפה פגשנו אותו לראשונה? ומה התרשמתם ממנו שם? הוא אינטרסנט, הוא רשע, צדיק, שם יש...
הוא מתחיל טוב.
הוא מתחיל טוב, נכון?
אבל
הוא עושה
וזה
לא עובד.
לא, אבל שנייה. שם.
לא, הוא עושה, הוא הולך עם המשנה, זה פשוט לא עובד, לא
גדול. שם ראינו בחזל שהוא לא מאמין בזה, והם כבר יש להם ביקורת עליו, כי הם יודעים על... אבל שם לכאורה, מי מגלה לאליש?
לכן, הוא רואה את המצוקה של האישה שאין לה ילד.
מעולה. הוא הכי רגיש. אלישה מעופף, ומי אומר לו, תשמע, רבי, יש לך פה אישה, אין לה ילד. גחזי, נכון, הכי רגיש שיש.
הוא לא מאפשר למעשה טוב להישאר מעשה טוב. כי אישה בעצמה אומרת לאישה, מה את רוצה ממני? מישהו ביקש
אותה
משהו.
וראינו שהיא בכלל בביוגרפיה, היא לא מסתדרת בלי, היא לא רוצה.
כן. ומה שמגחזי, הוא כאילו, הוא מתחיל טוב, כי הוא עושה טוב, אבל הוא לא מצליח לראות אלטרואיזם. הוא חייב לבטל את האלטרואיזם שם. הוא לא מסוגל לראות את זה.
כלומר, גם שם, היא מתפקדת על תקן של אלישה, על תקן האלטרואיסטי, והוא לא יכול לראות את זה. הוא חייב לסגור פה איזה מעגל. עכשיו אנחנו מגיעים לדמות שלו, וזה באמת הגחזי המוכר. ואומר גחזי, נער אלישע איש האלוהים, הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה, מקחת מידו את אשר הביא, חי השם כי אמרצתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה. עכשיו, למה הוא עושה את זה? הוא בריסקר, למדן. הוא יודע שמה, שאסור לרפא אקום בחינם, נכון? סוף פרק ראשון ביבמות. אין דבר כזה. לכן הוא רוצה לקחת מנאמן. אומר הרמב"ם, מכאן אתה למד שאסור לרפות אקום אפילו בשכר. ואם היה מתיירא מנו שהיה חושש משום איבה, מרפא בשכר אבל בחינם אסור, וגר תושב, הועיל ואתה מצווה להחיותו, מרפאים אותו בחינם. אז מה כותבים כל האחרונים? בעצם יש פה מחלוקת בלומדס. אלישע אחז שנאמן הוא לא גר תושב. הגמרא אומרת מפורש בסנהדרין צדיק ו' שהוא גר תושב. מה הדבר הזה שלא מרפאים, והרמב"ם פוסק את זה, לא מרפאים גר תושב? למה לא? לא מרפאים גוי, סליחה, עובד עבודה זרה. כן, תראו מלבים אומר את זה מפורש. גחזי התרעם שלא לקח ממנו על כל פנים שכר רפואה, כי על פי הדין אין לרפות אקום, ואם צריך לרפותו, אין לרפותו בחינם. ואם כן, גם שהוא צריך לרפותו, נשבע גחזי, חי השם כי אמרצתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה. רוצה לומר שכר רפואה. למה? רמב"מיסט. אתם קונים את זה? הכל הלוכה, הלמדן. הוא בשביל עצמו שום דבר. יש פה גדר, מה הוא יכול לעשות? איך אתם מבינים? למה הרמב"ם פוסק להלכה שאסור לרפא גוי בחינם? אקום. אפילו בשכר.
שיהודים היו הולכים ללוואות מהגויים אחרי המסעות הצלב, ועשו בדיקה,
ואמרו שזה לא הגיוני, כי בתקופה הקהילות האלה, זה קהילות
שיהיו בהם כסף, לא רוצה לקחת הלוואה. כי היהודים הבינו שעדיף שהם יהיו חייבים לגויים, אשר שהגויים יהיו חייבים להם. ככה יש פחות סיכוי שירגו אותם.
חייב לך, מה
לעשות? אתה לא רוצה שהגוי ירגיש חייב לך, כי אם הגוי ירגיש חייב לך, הוא ירצה להפסיק את החוב הזה בדרך כזו או אחרת. יש את הדרכים להפסיק חוב. או שאתה מסלק את החוב,
הרי כל קידושין יש שם סוגיות עצומות על אם אפשר תקדשי לי במלווה, שמה? יש משהו שלעולם היחסים בינינו יהיו שאני חייב לך, שאת תהיה חייבת לי, לא ייפטר לעולם, אז בוא נחיה ביחד. זה האופציה היחידה לגשר על החוב. אז מה בעצם גחזי אומר? כלומר, הוא אומר לאלישע, אתה שובר את הכללים, אבל העולם מתפקד בכללים. יש פה אפילו אפקט לאומי. העולם מתפקד בכללים, אתה מחמיץ את הסיפור. אין דבר כזה. ולא רק זה, יש איסור הלכתי. כלומר, איסור הלכתי מה אומר? אין טובות בין ישראל לאקום, אלא אם כן, אין ברירה. אם היה מתיירא מהם או שהיה חושש משום איבה, מרבה בשכר ובחינם אסור, כי הגוי עצמו אין אצלו בחינם. אתה חייב תפקד בשפה של הגוי, אל תבנה על אלטרואיזם. הוא לא מבין את זה, הוא כמו הטרמפ הזה, הוא לא מבין מה אתה רוצה. וירדוף גחזי אחרי נאמן, ויראה נאמן רץ אחריו ויפול מעל המרכבה לקראתו ויאמר השלום. ויאמר שלום, מי עוד היה לנו דיבורי שלום שלום בפרק הקודם, פרק ד', האישה? שהרי בהתחלה היא אומרת לבעלה שלום, לא חודש ולא שבת, אחר כך היא מגיעה לאלישע, שלום. ויאמר שלום אדוני, שלחני לאמור, הנה אתה נבאו אליי שני נערים מהר אפרים בני הנביאים, תנה נא להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. סגר פה יופי של סיפור. כלומר, אף פעם וזה שאלה מוסרית גדולה, עכשיו זה היה בארץ, סביב זה ראש עיר, שלקח כסף לא בשביל עצמו, אם אתה יכול להכניס לכלא, אדם אלטרואיסט. אה? איך? כן, זה בדיוק, זה איש. מצד הדין, אתם שופטים, מה אתם פוסקים? הוא רובינות. בשביל עצמו? הוא גר בדירת 50 מטר, עבור 12 ילדים, מקרר אמקור. מה תכניס לו? הוא מוסר דפשו לעם ישראל, מה זה? יד שרה, אין אחד שלא נזקק להם. אתה נכניס אותו לכלא בגלל שעזר לעם ישראל? נו, וזה היה קביל משפטית? כלומר...
הייתי נכניס אותו
לכלא. למה?
כי יש איזה משהו ב-DNA של העסקנים יהודים, קוראים לזה הרבה זמן, שנורא רגילים לעבוד עם הגנבים, הרי הרמס הוא האל של הגנבים ושל הפרנסים כאחד. יש קשר כזה בין ה... צריך לתת את הקשר הזה, צריך לעשות משהו אחר.
כי מה?
הוא לא עובד בצורה
שהמתוקנת
לכל
הרצה,
אז הפעם זה
היה לטובה, אני משנה,
אבל...
כלומר, יש התנגשות בין הצדק לצדקה, נכון? הוא פועל במרחב הצדקה. זה מרחב שיהודים אלופים בו. ומה עם צדק? שימו לב, הרבה, גם בתוך החברה העתית, יש הרבה צדקה, רק הרבה פעמים טיעונים שאין צדק. כלומר, אין חשיבה של מקרו. אוקיי, איך עושים חלוקת תקציב נכון? איך דואגים לחלשים?
זה המרחב של
אינדוקנציה,
סמי
עופר
מרעיל פה את האוויר,
ונותן
כסף
להצטרף, אני הכל בסדר. תמיד זה ככה. אומר יחזי, תשמע, זה לא בשבילנו. הגיעו שניים מהרפריים, מה לעשות? אתה רוצה לתת, זה הזמן. כי התפלא נאמן שתחילה, אומר המלבים, לא רוצה לקחת ואיך ישלח אתה מבקש. השיב לו, א', הנה זה אתה בא, הוא התחדש דבר שלא התחילה, כי אלה באו אתה. לוקח עבורם דרך נדבה, תנה להם, אין הנביא לוקח לצורכו, רק להם. תרשום את הצ'ק למי. לבנק שלהם, זה לא אנחנו. ועבר נעמה, נועל כך כיכריים, ויפרוץ בו ויצר כיכריים, כסף בשני חריטים ושתי חליפות בגדים, ויתן לשני נערה ויסול פנר. נעמן קונה את הסיפור, ויבוא אל האופל ויקח מידם ויפקוד בבית וישלח את האנשים וילכו, והוא בא ויעמוד אל אדונה ויאמר לה ולשם מאין גחזי, ויאמר לה לא הלך עבדך ענה ואין. ואמר לה, לא ליבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך, העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וקרמים וצון ובקר ואבנים ושפחות. וצרעת נאמן תדבק בך ובזריך לעולם ועצם לפניו מצורה קשה לג. איזה happy end. מה אתם אומרים? מה אומר לו אלישע? הוא כבר בשבילו, איך אומרים, הגיעו שניים, תן להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים, ומה הוא נותן לו? תן לי בקטנה, תן לי שקית שוקו ושתי לחמניות, הם הולכים למות. אז הוא אומר, מה נראה לך, שהדוד זה מאמריקה נותן דולר? לא נותן דולר. הוא גאון, הוא אבי אבות השנוררים, הרעים, אבל הוא המציא פה מקצוע.
הוא
נפלט,
אבל
אם אני אומר,
תן לי שקל,
אז הוא ייתן לך. גאון. אגב, זה תמיד ככה, ש... אני בכל המועד, אני אצל ההורים של אשתי, הם גרים בשערי חסד, זה שם שטיבל. אז התפללתי בפסח, ו... יש שם כל גדולי עולם, הרב צוקרמן מתפלל שם, הרב שלומי זלמן בזמנו, הרב שמואל, ו... יש הרבה אמריקאים שבאים לחג. לידי, אני שם לב יושב, מישהו שנראה כמו גביר. ומתפלל כמו גביר, יש לו זקן של גביר, פתאום נצמד איזה אני ככה נצמד, לא עוזב אותו, נצמד. אז הוא מוציא $10, אז הוא אומר לאותו שנור, 5 דקות אני עומד פה ו$10 נראה לך יזיזו אותי? אחרי דקה אני הולך עם $10, אחרי 5 דקות לא. אז הוא אומר לו, כמה אתה זז? או 100 הוא נשאר עד סוף התפילה. ככה נשאר, הוא חשב שיש לו ברירה, ככה נשאר. והגבאי כבר מתעצבן, והגביר אומר, נו, השנור לא רואה ממטר, יצא עם $100 אחרי דקה. נו, אתם עושים $100 ב6 דקות, 5 + דקה צבים מהגבאי, יופי של עבודה. מה אומר לו? פה יותר מתוחכם, אומר לו, לא, תן לי בקטנה. אבל גחזי בעצם בונה על הגדולה, וגם נאמן מבין את הכללים, אתה לא נותן לו בקטנה. ואלישע פתאום תופס איך כל הסיכוי הזה לקידוש השם עולמי, אשר יתקדש השם לעיני העמים, ראוי והגון שתיקח כסף ובגדים. כלומר, הנביא, נביא האמת, וזה המדרש פה אומר, מתפקד על התקן של הטהרה המוסרית, של התיקון המוסרי. ההבדל בין נביא השקר לנביא האמת זה סביב זה. בנביא השקר, מה הוא אומר, ותחלל נאותי אל עמי בשעלי שערים ובתוכי לחם נעמית נפשות אשר לא תמות נאו לחיות נפשות אשר לא תחינה בכוז וחם נעמי שימו כזב. אבל בנביא האמת מה הוא אומר, ויאמר חי השם אשר עמדתי לפניו אם אקח. זה הכוח של נביא האמת, הטוטליות של הנאמנות, הטוטליות של המוסריות, הטוטליות של האלטרואיזם הזה. זאת אומרת, אלישע, וצריך להבין, ונתעסק בזה שבוע הבא, הערכנו היום, אלישע נדרש לו שאלה, אוקיי, למה זה קורה לי? אז נכון, הצרת עוברת מן האמן לגחזי, אבל פתאום כל האפקט הגדול שהיה לפתחו, הכל קרס. ועדיין חזל, ובזה נסיים, חזל בסוטה, חזל יבקרו את אלישע שדוחה את גחזי. כלומר מה? עדיין זה לא היה בסדר? זה היה בסדר או לא היה בסדר איך שהוא התנהג לגחזי? נכון? אנחנו, יש לנו איזה... מגיע לך. נכון? אתה כזה? יאללה, צרת, נאמן, תדבק בך. חזל מבקרים אותו, תנו רבנן, שלושה חלאים חלה אלישע. אחד שגירה דובים בתינוקות, זה הרחנו על זה בעבר, אחד שדחפו לגחזי בשתי ידיים, אחד שמת בו שנאמר ולישע חלה את חוליו אשר ימות בו. תנו רבנן לעולם תה שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו, לא כאלישע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו. מי זה אחד מתלמידיו של יהושע בן פרחיה? נכון? שכן שלנו. גר פה, נולד פה לפחות. קילומטר אווירי, כמה? אלישע, מה היא? דכתיבה, יאמר נעמן, אוהל כך כיכריים, וכתיבה, יאמר אליו, לא ליבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך, עד לקחת את הכסף, לקחת בגדים וזיתים וקרמים וצון ובקר ואבנים ושפחות. ומשקל כולי, כסף בגדים ודשקל. אמר רבי יצחק, באותה שעה אלישע עוסק בשמונה שרצים. אמר לו, רשע, הגיע את ליטול שכר שמונה שרצים, וצרת נעמן תדבק בך ובזרחה לעולם. וארבעה אנשים היו מצורעים, אמר רבי יוחנן, זה גחזי ושלושת בניו. כלומר, הוא הורס לו את כל האפקט, תראו כמה חזל היו שמאלנים. את כל האפקט הוא הורס לו, את כל הקידוש השם העצום הזה. ועדיין, חזל מבקרים אותו על זה שהוא מרחיק את גחזי. אה? מעולה, תרחיק אותו, שמאלן זה, זה הזמן לעשות... חזל מבקרים את אלישע, זה הוא מקבל את החולי שלו.
הם מבקרים אותו על שתי ידיים.
כי מה? אוקיי, כי מה?
תן רק יד אחת. יד אחת תדחה ויד אחת
תקבל. כלומר, שימון מחדש.
שימו לו את המקום לתשובה, לא יודע.
אבל תשימו מקום לקידוש השם גם. כחזי, דקה אחת הם עושים את קידוש השם. חזל מבקרים את אלישע שהוא לא הבין שיש לו פה עוד אופציה. כאילו, הוא התייאש מהסתכל.
מה היה עוד אופציה?
להפוך את כחזי לדוגמה שאפשר ללמוד ממנה, כי בצורה אתה לא יכול ללמוד. צורה זה game over, זה לא פתח
תקווה, זהו, זהו, הוא גמור כמו שאתה אומר. אומר לך, תעשה לו יד אחת, תשאיר אותו בסיפור, אל תדחה לגמרי. זה מתכתב אצל היום בלילה עם הצעירים, אנחנו לומדים את האגרות של הרב קוק למילשטיין. מילשטיין היה חסיד גור ששני ילדים שלו התפקרו, יש חמש אגרות של הרב למילשטיין, היחס לבנים. וזה נורא מעניין להשוות, לראות את הביקורת הזאת של חז"ל, את הביקורת של הרב מגרוד מתפרס סמכת למישן שלא ידחה את ילדיו, שלא ידחה את בניו. אומר פה רבי יוחנן שהוא הולך, דגל חזי הוא שלושת בניו ארבעה מצורעים, ושהוא הולך לדמשק. למה הלך, אומר רבי יוחנן, להחזיר גחזי בתשובה ולא חזר? למה גחזי לא חוזר? עד דמשק הוא הולך, למה לא חוזר? אמר לו, חזור בך, אמר לו, גחזי, כך מקובלני ממך, כל מי שחטא והחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה מזכיר לנו? זה אחר. אצל אחר מי הולך להחזיר אותו? התלמיד. שגחזי זה הרב. לא מוכן. כלומר, יש מערכת...
הוא לא מסוגל לראות
זהו, סופי. נכון? יש משהו טוטלי בדמות הזאת. הוא יכול לחזור. זהו, אין משחקים. זה רציני. מה הוא עשה? היה לו אבן שואבת, תלה לו לחטאת ירובעם ומידו בין שמיים לארץ, וכדאם רשם חקק להפומה והייתה אומרת אנוכי ולא יהיה לך. איזה מין טיפוס? מה הוא עושה שם בדמשק? מה הוא עושה? איך אתם מבינים? שני הכיוונים האלה. מה הוא עושה שם? מחתי את הרבים. כלומר, הוא בעצם הופך להיות הנביא, נכון? תולה אבן בין שמיים לארץ, הוא הופך בעצם להיות אלישע במקום החדש. אז אלישע אמר לו, בוא תחזור, יש לו כבר את המרחב שלו, יש לו אנוכי ולא יהיה, בדרך מגית שהוא שומע את זה ממקום הכי הכי נפול, הכי תחתון. יש פה בעצם הגדרה חדשה של מתן תורה, אבן בין שמיים לארץ, אנוכי ולא יהיה, חקק להפומה, חוקק שם על מקום הברית, ופתאום יש פה איזה מתן תורה חדש דרך גחזי. אז יש אלישע ויש גחזי, ובעצם הוא אומר בוא תשוב. עכשיו שהוא אומר לו, כל מי שחטא וחטא אין מספיקים ידעו לעשות תשובה, אני בתוך מרחב אחר, אני כבר יש לי טריטוריה, זה מתן תורה, אנוכי ולא יהיה. לכן גחזי הוא מודל למושחתות משולבת באידאה. הוא לא רק מושחת, הוא לא רק רוצה, יש לו פה ממש גם כוח למדני, תלמיד חוכם, פלפל ברמב״ם, הוא אומר לא, כתוב ברמב״ם מפורש שצריך לקחת מגוי עקום. הוא לא סובר כחזל שזה גוי שהוא בעל תשובה, שהוא גר תושב. וגם פה אתה רואה פתאום זה ישות רוחנית, יש לו שם חצר, יש לו מאות חסידים, תולה אבן באוויר. זה אתה יכול לתלות אבן באוויר? הוא נוגע באינסוף. כלומר, המגע עם החומר מייצר אצלו גם בסופו של דבר קפיטליזם של הרוח, בורגנות של העולם הבא, אגנון קרא לזה. זאת אומרת, יש לנו פה ישות שמבינה, שמציעה הצעה רוחנית, כבר מתחילה במושחתות אבל מגיעה להצעה רוחנית אחרת בדמשק, ולכן הוא לא חוזר. מה הוא יחזור? הוא גילה מציאות שדרך השחיתות המוסרית אפשר להגיע למציאות רוחנית. אז הוא יחזור לאלטרואיזם הרוחני, לאלטרואיזם המוסרי, ויאבד את כל עולמו, גם העולמו הממוני, גם את עולמו הרוחני, שהנה נוצר. אל תגידו לא יכול להיות שחיתות מוסרית שמובילה למגיה ומיסטיקה והתרחשות רוחנית. הנה גחזי, וזה גחזי כמו מודל כזה, כמו האבן שבין שמיים לארץ. אנחנו מסתכלים ואומרים צריך לדעת, ומי אשם בזה? עכשיו זה הכי כואב, מי אשם בזה? אנוכי ולא יהיה מהפומה שלו, חקק להפומה, מי אשם? אלישע מרחיק אותו בשתי ידיו. כלומר, החוויה הזאת של הצריבה, החוויה הזאת של הדחייה, מייסדת לנו את הנצרות. אנוכי ולא יהיה חדש, אבן בין שמיים לארץ, מי אשם בזה? ישוע בן פרחיה. מי אשם בגחזי? אלישע. כמה
חוסר נתינת מקום לכוחות שיש בתוך אותה מציאות, עכשיו לקחת למקום חדש, לעשר דיבות חדשים
לגמרי. עכשיו אלישע צודק, אבל מהצדק הזה נוצרה לנו הנצרות, 2000 שנה נצרות,
כמו שאומר ארז לבריא, הנשיא מהצדק הזה,
נכון? מה עושים הצדק הזה? וחזל אומרים לאלישע אתה צריך להבין, אומרים לאלישע בן פרחי אתה צריך להבין, אתה צודק, ואנחנו במרחב הרבה יותר קריטי מהצודק. בין בעסקים 100% זה בסדר, אבל באהבה 100%. מה שאמרת לי עשיתי, נו מה עושים עם זה? מה זה, אנחנו קולגות? בקשר של מעבר, בקדושה, ביחסים, בקרבת לב, אני יכול לדרוש לך משהו הרבה יותר מ-100%. אני יכול לבוא לך בטענות למרות שאתה תחוסה לגמרי. אפשר לבוא בטענות לאלישע למרות שהוא 100%. אפשר לבוא בטענות ליהושע בן פרחיה שהביא לנו את הנצרות, למרות שהוא 100%, בטח, ישו שם שסתכל באותה אישה, דוחים אותו, דין. אתה לא יודע לנתב נכון את הכוחות של גחזי. אין לך מה לעשות איתו. אתה אומר מי שלא פרפקט, צא בחוץ. צא בחוץ, עושה לך דת חדשה. יחזי זה ישו, עושה לך דת חדשה בין שמיים לארץ. אנוכי ולא יהיה דרך מה שהוא כותב, השם חקק לאפומה. כמה זה מורכב, כמה זה קשה, כמה זה מסובך. מילה אחת לא במקום, דחייה אחת לא במקום. קיבלנו פה שני מייסדי דתות. גחזי הראשון, אבל תראה איזה כוח, איזה אפקטים, אין לנו מושג מה קורה שם בחצר שלו. אפשר לשער שזה שחזל הצמיד אותו ליהושע בן פרחיה, נוסד שם משהו רציני, היה שם אקבר אשרם, לא איזה פרייר.
אני מדמשק, ההתגלות של פאולוס, הסיבה שפאולוס הפך מרודף נוצרים לנוצרים, הוא הולך לו במסע לדמשק. והוא הכנסייה האמיתי, הוא קורא לו בדמשק.
בדמשק. עכשיו מי נמצא שם? הרי הלא טוב, נהרות, אמנה ופרפר?
בית רימון.
בית רימון. יש שם מרחב שבעצם הרמים פורסים עליו את חסותו, והוא מתחיל פה דת חדשה. אני אומר, היסטורית, אין לי מושג לאיפה היא התפתחה, מה המשמעות, מה הכוח, כמה התקבצו, כמה הגיעו אצלו להדלקה שהוא עשה, לא יודע. אבל זה סיפור. יש פה אדם שמייסד דת, לא פחות. הכל בגלל הדחייה. אני אומר, ההצמדה, מה שמאפשר לי לדרוש את זה ככה, זה ההצמדה ליהושע בן פרחיה. לא היה מצמיד סתם, בסדר, דחה, דחה, הוא לא היה מצמיד, רבי יוחנן. ההצמדה הזאת אומרת לך, תשמע, זה ברמה של ישו, לא בטעות.
אפשר, לא יודע לאן אפשר לקחת את זה, אני חושב שבשניהם הנקודה היא העני, כאילו, בשניהם יש שלילה מצד הנביא, או מצד האיש האלוקי, כאילו, לעני, כאילו, כאילו, יום בוא נגיד על האישה, יש פה מישהי, כאילו, יש לעני, יש לה גם צרכים, כאילו, והוא שם גם את הכל במישור הזה, כאילו, יכול להיות שזה ההגזמה שלו, אבל והנביא כאילו לא מוכן, זה על טהרה אינסופית כזאת שכחזי לא יכול לעמוד מולה. השאלה אם כאילו באמת גם יש צד שכאילו שבאמת צריך להכניס את זה, שהנביא באמת, יש נקודה שם שאמורה להיכנס אלינו, כאילו אלישע היה צריך ללמוד משהו מכחזי, כאילו באמת היה חסר לו שזה לא היה מתאפשר.
מעניין, מה שאתה אומר מזכיר לי דברים שראיתי לאחרונה כמה פעמים בשם רב שמחה בוני מפשיסחה, שהוא אמר שרק הוא יכול לתת מענה, שנייה אני אמצא את זה, מענה לנפילות. הנה, הנה, הנה. אמר על שאר הצדיקים בזמנו ממתנגדיו, הם קדושים ואין יודעים מה חוטאים. איך יוכלו לדע לתקן? אני הייתי בדנציג ובבתי תיאטראות ויודע תוך כל איש נעורים. ככה כותב רב שמחה בוני מפשיסחה, בספר שנקרא שיח שרפי קודש חלק ג'. הייתי שם בכל התיאטראות של דנציג. דנציג זה העיר שם בפוילין. אז אתם באים, אתם יוצאים נגדי, הוא היה הרי במגולח, הלך עם קלאסה, היה עם שקפיים דופלמות. בסדר? אני מבין בדיוק את המערכות. אתם דוחים את כולם. מה חוכמה? לא חוכמה להגיד שכל הלייטים זה אפיקורסים לתיאבון. אמרתי, איך אני מבין את האנרגיה הזאת? לא אומר לתת הכשר, יודע תוך כל איש נאורים, איך אני נותן לזה מענה? זה השאלה פה. זה מסובך, קשה, לא משחק. יאללה, חיבוקים. הוא לא אומר לך חיבוקים, הוא אומר לך תן את הדעת.